אוקיי. אתם רואים את המסך? אוקיי,
כן.
תודה רבה איתי שדרבנת אותי קצת להתעדכן. אוקיי. טוב, אני צריך להודות שהאגדות שלי עדיין למעלה, אז לא הספקתי להסתכל באגדות, כי הבן שלי יושב בבידוד עד הערב, אז אמרתי שמחר אקבל את האגדות שלי ואוכל לעיין יותר במפורשים ובסיכומים שלי. אבל בואו נתמקד בקטע הכי חשוב בכל אגדת פסח, ולצערנו, למרות שהקטע הזה הוא מרכזי, צריכים באמת לעיין בו ולעסוק בו, רוב האנשים מדלגים עליו, בגלל לחץ הזמן, שקצת נקדים להתחיל את הסדר, בגלל שלא משנים את השעון, אבל בדרך כלל מתחילים את הסדר, מתחילים את ההגדה, ליל הסדר, ב8:30, עד שכולם מתקפצים, כל הילדים, כל הנכדים, יש המון המון אנרגיה והמון ציפיות והמון התעסקות בתחילת הסדר, באמירת קידוש וקרפס ונטילת ידיים ואורחץ והלחמניה, כמובן ארבע קושיות וכל הסיפורים של בלעזר בן עזריה וחכמים, אז משקיעים הרבה בעצם בחלק ההגדה שהוא רק הקדמה, כי תחילת ההגדה אחרי קידוש זה רק אוכלים קרפס כדי שישאלו תינוקות, סוג של מחיאת כפיים לעורר את כולם, ואז כסוג של פתיח שואלים שאלות ומספרים בקיצור על יציאת מצרים, וכפתיח סגנוני, סטייליסטי, מדברים על חשובים, על תנאים שגם הם השקיעו, ויש בנים שונים מגוונים, ואחר כך ההגדה עצמה מתחילה בקטע של צייר למד, כי זה הסיפור העיוני, זה הסיפור של איך יצאנו, ומה יצאנו ממצרים, ולצערנו, ככה זה מתנהל כל שנה, משקיעים כל כך הרבה בתחילת הסדר, שהיא סתם הקדמה, שמגיעים לעצם הסיפור, אין מספיק זמן, והמרק כמובן יהיה עוד מעט קר, ועוד מעט יגיע חצות, אז כולנו מדלגים על החלק הזה, כדי להגיע לדיינו ולאכילת מצה, דברים שבאמת הם לא הכי חשובים, כמובן אכילת מצה, אז מאוד כדאי להשקיע דווקא בקטע הזה של צייר למד. אוקיי, מה זה צייר? כן.
אני לא מבין למה הרב אומר שהחלקים הראשונים הם פחות רלוונטיים, כאילו, זה הגדת רב שמואל, זאת אומרת, צריך לפתוח בעבדים היינו, צריך לפתוח מתחילה עובדי עבודה זרה היינו.
נכון, אבל הכוונה זה פתיח, זה פתיח, אבל אם נרצה להגיד איך יצאנו, ומה הם תנאים, ומה חיווינו, נראה שהכל מתפתח דווקא בפסוקים האלו, הפרטים, מה קרה ביציאת מצרים, לא מה קרה לפני כן, ולא מאיפה הגענו, ולא מתחילה, מה קרה באותו ליל יציאת מצרים? איך הגענו למצרים? מה עשו לנו? וזה בעצם מראה, אני מגיב לשאלתך, יש סדרה של ארבע פסוקים בפרשת כי תבוא. הסדרה הזאת נקראת הסדרה של הרמי עובד אבי, והסדרה הזאת מחולקת לארבע פסוקים. פסוק ראשון, איך ירדנו? הרמי עובד אבי וירד מצרים ויגר שם ממסי מת, ויש שם לגר גדל עצום ורב. פסוק שני, מה עשו לנו? ויענו אותנו המצרים, זה פסוק ראשון, ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. השיבוד. פסוק שלישי, ונזעק על השם, וישמע השם אסכולנו, וירס עניינו, ואסמו עלינו, וסלחצנו. פסוק רביעי, איך יצאנו? וציין השם אלוקינו משם, ביד חזקה, וזו הנטויה, במאור גדול, וביוסוס ובמופתים. תקציר, של ארבע פסוקים, ירידה, שיעבוד, תפילה ויציאה. ואלה הם הפסוקים שאדם שמביא ביקורים אומר ומכריז, ואיכשהו בחרנו, בעל הגדה בחר באותם פסוקים, כדי להכניס אותנו לתוך האווירה הזו, כנראה, אני חושב, שממילא מצוות אוטומטית, מי שמביא ביקורים לא יצא ממצרים, כי אם יצאת ממצרים, נפטרת במדבר, מת במדבר, אז מי שכן זכה להביא ביקורים לבית המקדש, לא יצא ממצרים, אז הפסוקים האלו הם סוג של גשר של חייב אדם לראות את עצמו כאילו. צריכים לבחור פסוקים דווקא שהאדם המודרני שלא יצא ממצרים אומר כדי להתחבר לחוויה שהוא לא חווה. אז גם אנחנו בעקבותיהם מספרים אותם פסוקים כדי שגם אנחנו שלא יצאנו ממצרים יכולים לדמיין לעצמנו מה קרה. ובהגדה יש פה ניתוח. בעל הגדה פשוט לוקח כל מילה בפרשת כי תבוא ודורש כל מילה לפי פסוקים מקבילים. איך נבין את המילה הזאת? בואו נחפש פסוקים אחרים בתנך שבהם המילה הזאת מופיעה, ושם יש מוטיבים ומושגים של יציאת מצרים, ואפשר לעשות אסוציאציה. אשר כתב המילה הזאת מופיע, למשל, וציין השם אלוקינו משם ביד חזקה, מה הכוונה של יד חזקה בפרשת כתבו? יד חזקה זו הדבר. מה שנאמר, הנה יד השם היה במקנך בדבר בקובץ. ובזו הנטויה, מה זה זו הנטויה? זה חרב. איך אני יודע? חרב, בעל הגדה מצטט פסוק מדברי הימים, מחרבו שלופה בידו נטויה לירושלים. זאת אומרת, הכוונה היא לקחת כל מילה מארבע פסוקים, בואו נגיד יש 25 מילים פחות או יותר. יש 25 דרשות פה. וכל דרשה מגלה לנו משהו על יציאת מצרים. יש לנו 25 סיפורים פה, תמונים בתוך הפסוקים האלו. בעל הגדה מנסה לפתח אותם, ולהוציא אותם, ולהרחיב עליהם. ונכון, אתה צודק, רואי, צריכים להתחיל בגנות, אבל גם לסיים בסיפור, לא רק בשבח. מתחיל בגנות, מספרים את הסיפור, ואז מגיעים לשבח. לצערנו, וזה קורה כל שנה, וזה כואב לי הלב ממש, ממש כואב לי, שמתחילים בגנות, מסיימים בשבח, אבל לא מספרים מה קרה. אנשים יודעים הרבה יותר על הזקן של אלעזר בן עזריה, מעל הפרטים של יציאת מצרים, מה קרה באותו לילה, מה נעשה, איך ירדנו, איך שידו בנו, מה? אז אם ירצה השם, ננסה לעבור כמה שאפשר על ארבע פסוקים. אוקיי? בוא נחזור לפסוקים פה. הפסוק הראשון מתאר את הירידה למצרים. והיא מתאר, הפסוק הזה מתאר כמה נקודות חשובות. וירד מצרים, מה לשון הפסוק? וירד מצרים, אנוס על פי הדיבור. רמי עובד אבי, הפסוק הראשון, וירד מצרים, ויגר שם ממסי מעט, ויש שם לגר גדול, עצום ורב. אז יש כאן איזה שש נקודות. וירד מצרים, ויגר שם, במתי מעט, ויש שם לגוי, גדול, עצום, ורב. אז יש פה תיאור של עם ישראל ירידה למצרים, השלבים הראשונים במצרים, מה קרה, הפסוק לא עוסק בשיעבוד, לא עוסק בעבדות, לא עוסק בעינוי. כאן אנחנו עוסקים איך ידעו, מי ירד, מה קרה להם בירידה, דברים שאינם קשורים כל כך. יש אולי קצת התייחסות בסוף, אבל דברים שהם מנותקים מהשיעבוד. אז קודם כל, מה קורה? אוקיי. אז וירד מצרימה, ההגדה דורשת פה, כאן אין פסוק מקביל. לפעמים הבעל הגדה מביא פסוקים מקבילים, לפעמים הוא סתם מסביר. וירד מצרימה, אנוס על פי הדיבור. מה הכוונה של אנוס על פי הדיבור? יעקב בשום פנים ואופן לא רוצה לרדת למצרים. הוא מרגיש ככה בעל כרחו שהוא מובל, שהוא נמשך למצרים. וכסימן לכך שיעקב לא רוצה לרדת למצרימה, זה כל האתנחת שם, כל הביקור בבאר שבע. למה הוא עוצר בבאר שבע? כי באר שבע זה המקום הכי דרומי בתנך. זה הגבול, לא הגבול בין ישראל לבין מצרים, אבל בתקופת תנך זה האלפא, זה העיר האחרונה, דרומה. אז הוא רוצה ומצפה לקבל מכתב החזרה שהוא אסור לו לצאת. כמו שיצחק קיבל גור בארץ הזאת. כי יעקב כבר עשה את השעה בחוץ לארץ, ביקש אותו צדיק לשבת בשלווה, קפצה עליו רגזל של יוסף, בטח הוא אומר לעצמו, למה שיוסף לא יוותר על עקב, יגיע אליי, לא צריך להגיע אליו. אז הוא מחכה לתכתיב אלוקי, מה הקדוש ברוך הוא יגיד לו? וזה הקדוש ברוך הוא בא בחלום, ומצווה אותו לרדת למצרים, כי ההיסטוריה מושכת אותו, ההיסטוריה מחייבת שיעקב ירד למצרים. וכחלק מהמסר של הקדוש ברוך הוא, אולי הפסק הכי חשוב, אל תראה יעקב, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אהלכה גם עלו. מה הכוונה אנוכי ארד עמך מצרימה? חזל מספרים שבשלב הזה הקדוש ברוך הוא מחדש מושג שלא היה קיים לפני כן. זה המושג שנקרא שכינתה בגלותה. שאני יורד איתך, אנחנו יחד. לא ברור שהקדוש ברוך הוא היה יחד עם יעקב בחרן. יעקב פרש, יעקב עזב את ארץ כנען, הקדוש ברוך הוא בא לו בחלום, האמת היא שהחלום היחיד שיש לו בחרן זה חלום של מלאך, לא חלום של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, יעקב נפרד מהקדוש ברוך הוא כשהוא יצא מארץ ישראל, כי ההנחה של האבות הייתה שהשכינה ממוקמת רק בארץ השכינה, בארץ האבות. מי שעוזב, נפרד. וכל המסר של הסולם בעצם אותו מסר, שבעצם הנה לך מלאכים, אבל אני נשאר, אני, זה שער אלוקים, זה שער השמיים, זה בית אלוקים, אתה נפרד מבית אלוקים. אז כאן הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, אל תירא יעקב, אנוכי ארד, אני ארד איתך, ואז אני נמצא איתך יחד בגלות, אז יש לך איזו הבטחה ואחריות שתצא, כי השכינה צריכה לחזור. אז יש תחושה של יעקב שהוא לא יודע איך לחוות את המושג של גלות, כי זה לא הגלות מצרים, זה גלות כי גלות מצרים זה דגם לכל הגלויות. מה שקורה במצרים יקרה לכולנו, אז הקדוש ברוך הוא מפתח מושג חדש. כשאנחנו יורדים לגלות, גם הקדוש ברוך הוא יורד איתנו. וחצרת הלילה אני יוצא בתוך מצרים, ונחזור למושג הזה בהמשך. כשהקדוש ברוך הוא גואל אותנו, הוא גם מתגלה לנו במצרים, המקום הכי פחות מתאים. לגילוי שכינה, כי אנחנו שמה. אז יש מושג של ליווי השכינה, שהשכינה מלווה אותנו, יעקב לא רוצה, יעקב מפחד, הקדוש ברוך הוא מחייב אותו, חזל מספרים שראוי היה יעקב לרדת למצרים בשרשרות של ברזל, כי יש לנו חוב לשלם, העונש על אברהם, או כל מיני דבר, ואנחנו חייבים להשתבד במצרים, אבל הקדוש ברוך הוא תופס את הזדמנות, הוא משטיח את הקימה, כדי באמת להגיד לו, הנה הזמן, עכשיו תרד בצורה מכובדת. יקבלו אותך, פר יכבד אותך, יקציב לך מקום נשאר, כי אם לא תתפוס את הצ'אנס הזה, תרד בתנאים אחרים. אז יש כאן דו שיח בין יעקב לבין הקדוש ברוך הוא, שמשקף את תחושת הבעל כוחו של יעקב, והקדוש ברוך הוא אומר לו, קודם כל, אתה חייב להיות שם, וחייב להיות שם עכשיו בתנאים יותר משופרים, אני גם יורד איתך. ויגר שם, חלק הבא, נטפל בשלוש נקודות היום, מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים, אלא לגור שם. אז כאן הדגש הוא על מילה ויגר, לא וישב, אלא לגור. ויאמר אל פרעה לגור בארץ בנו, מצטט פסוק מפרשת מקץ, המפגש, ויגש, בין, מפגש הראשון בין יעקב לבין פרעה, והכוונה האמיתית של יעקב להיות גר, כמו שכל האבות הבינו, שאנחנו, טוב, יש שתי כוונות, קודם כל, שלא ישתקע, וזה בעצם המסר הראשי של המדרש, שלא רוצה להשתקע, וסימן לכך, שלא רוצה להשתקע, כי ביקש מקום מיוחד, ואתה ישבו נעבדך בארץ גושן. למה רוצה גושן? כדי להפריד, כדי לייצר, יש מילה שאני לא משתמש בה בכלל, כי אני חושב שהמילה הזאת שייכת רק לשואה, הגטו, אבל אני לא משתמש במילה הזאת, אבל לשמור מקום מיוחד ליהודים בגושן. לצערנו, התכנית של יעקב לא כל כך הצליחה. כי למרות שהוא רוצה בידוד והפרדה ומקום מיוחד, זה לא כל כך קרה. איך יודעים שהיהודים אכן השתקעו? אז קודם כל, הפסוק האחרון בפרשת ויגש, ויחזו בה, שנכנסו יותר מדי עמוק לתוך התרבות המצרית, וזאת הסיבה שיש סתימה בין ויגש לבין ויחי, אין כאן מקום רווח, למה נסתמו? כי נסתמו עיניהם, כי נסתמו, נכנסו לתוך אוכלוסייה המצרית, וכסימן הכי מובהק, זה יציאת מצרים. ליל יציאת מצרים, שקדוש ברוך הוא פסח על הבתים. למה קדוש ברוך הוא פסח על הבתים? היה יותר טוב, יותר מתאים, יותר חכם, לבחור ארץ גושן ולהציל את ארץ גושן ולהשחית את שער מצרים, כי היהודים היו מרכזים בארץ גושן. אז או שהמצרים גם גרו בגושן, או שהיהודים התחלחלו לתוך מצרים, אבל לא כך משנה. אבל גושן, כבר במכת בכורות, לא כל כך גושן. מעניין שבמקות אחרות יש הפרדה בין גושן, למשל בערב, בדבר, קדוש ברוך הוא כן, לא היה בכל ארץ גושן, אבל מאוד מאוד, וגם התורה כותבת שהיהודים שאלו אישה משכנתה מגרת ביתה, כנראה שיהיו שכנים למצרים, לא רק שעבדו בתוך הבתים, אלא גם יהיו שכנים. וזה גם כן האתגר של גלות, שאנחנו יוצאים רק לתקופה, רק נברח לפולין, יש שם 100 שנים עד שנחזור לספרד, או עד שנחזור למקום אחר, ויהודים משתקים. וזה טבע הדברים, כי אנשים רוצים להשתקע, ואנשים רוצים לחיות בבסיס איתנה וחזקה. בואו נלך לצאת הברית, ומשתקים שם. אז מה שקרה במצרים, עוד יקרה לנו, ואפשר ללמוד על הדינמיקה של הגלות, ממה שקרה ביהודה למצרים, שהכוונה האמיתית הייתה לרדת כגר. כמובן, המושג של גר הוא לא רק הרצון להיות שונה ונפרד במצרים, אלא ההכרה שהתפקיד של היהודי להיות גר יהיה זרעך בארץ לא להם, שהכוונה הוא לא רק גירות אזרחית, שאתה לא אזרח מאוזרח ואזרח מקומי, אלא שאתה אדם שונה, ואתה בעצם מציג מושגים שונים, ומנסה לשדר מושגים, וכמובן יסתכלו עליך כשונה, יסתכלו עליך כאחר, יסתכלו עליך כמישהו אחר, אבל זה התפקיד של יהודי, ותפקיד של בית בין הבתרים, והתפקיד הזה נמשך במצרים, כי בעצם יעקב צריך לרדת למצרים, כי אברהם לא כל כך הצליח. אברהם הגיע להרבה הצלחות, אבל הכישלון הגדול במצרים, שום קבלת פנים, ושום אהדה, ושום הערכה, אנחנו צריכים לרדת למצרים, שזה מרכז התרבות, זה באמת לתקן את המחדל, או את החוסר היכולת של אברהם, להצליח להשפיע עליהם. הביטוי הבא במתי מעט, בא להדגיש שירדנו כ-70 איש, ועכשיו שמחה השם אלוקיך ככוכבי השמיים לרוב. זאת הסיבה שהמספר של 70 נכפל בתחילת שמות. למה בפרשת שמות אנחנו סופרים עוד הפעם? במיני סיבות, אבל כדי להראות עד כמה שנגד כל הסיכויים, נגד הסיכויים, נגד ההיגיון, שאנחנו משובדים דווקא בצל השיעבוד, בעקבות העינוי, בעקבות התנאים הלא מקובלים, לא יומנים, בכל זאת אנחנו מצליחים. אז הפכנו להיות אומה של 3.5 מיליון אנשים, אחרי שיעבוד, כשירדנו לכ-70 איש, ירדו אבותיך מצרימה, ואתה שמך השם לוקחה ככוכבי השמיים לרוב. האמת היא שזה יבוא לידי ביטוי בסוף העמוד, מי שיסתכל נגיע לכך, בסוף הפסוק כתוב שהיינו ורב, גוי גדול עצום ורב. אז כאן הבעל הגדה כן מצטט פסוק מיחזקאל, פסוק תזיין, כמה שנאמר, רבבה כצמח חסדי נסתיך, ותיר בי ותגדלי ותרוי בדי ידיים שעדיין נכונו. כשנגיע לשיעור הזה נדבר על יחזקאל פרק תזיין בהרחבה, כי הפרק מאוד מאוד חשוב לסיפור הגדה. אבל אם נסתכל רק על שאלה אחת, מצאנו עוד מטאפור לעם ישראל. מהם הסמלים של עם ישראל? אפר, אפר הארץ, כל הים, כוכבי השמיים לרוב. יחזקאל מוסיף משל רביעי. ורב, מה הכוונה של רב? כשהתורה כותבת רב בפרשת כי תבוא, הרמז הוא רבבה כצמח השדה. אנחנו כל כך הרבה כמו צמחי השדה. למה אנחנו נמשלים לצמח השדה? מה המשל הזה מוסיף? כוכבים מבינים, אפר מבינים. חול נדבר על כך אולי באיזושהי הזדמנות, זה גם חשוב, משל מאוד חשוב. מה הכוונה שאנחנו משולים לצמח השדה? אז הרדווה בהגדה טוען שהכוונה כצמח השדה, שכל שאתה קוצץ את העשב, אתה קוצץ את הדשא, הדשא גדול יותר. אתה קוצץ וגדל, אתה קוצץ, כאשר ינו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. וזה קצת אופייני לעם ישראל, שדווקא כל הניסיונות לאבד אותנו ולאבד את התורה, גורמים להתפרצות וגידול. החל מהיוונים, שזה הוביל לתורה שבעל פה, אחר כך בצרפת, הפך את הצרפת למרכז תורה, ואחרי השואה אני מדלג עכשיו, מי היה מאמין שאחרי השואה היינו מגיעים לכל כך הרבה הישגים בעולם הרוחני, בעולם הלאומי, אז כאשר ינו אותו, כן יברא וכן יפרוץ, אז הסיפור הכללי הוא שירדנו 70 נפש וגדלנו להיות אומה של 3 מיליון אנשים. זה רק 3-4 ביטויים של הפסוק הראשון, מהם התנאים, למה ירדנו, מה הרגיש יעקב, איך אפשר ללמוד מזה על שאר הגלויות? טרם הגענו לעצם הסיפור במצרים, זו רק הירידה. טרם ירדנו, אבל החלק הזה הוא כל כך שמן, ואני מאוד ממליץ לכם, מי שרוצה להתמקד בלימוד אגדה, תשכח מהתחילה, זה הכל, אני זכיתי בחיים שלי שאף פעם לא ניהלתי סדר. למה ברוך השם? יש לי אבא חי ויש לי חותן חי ברוך השם, ואני מתחבד בכך שכל שנה הם מנהלים את הסדר. כנראה שהשנה אזכה לנהל את הסדר הצנוע שלנו. אבל קיוויתי להזדמנות הזאת, כי אני 5 דקות, 8 דקות, נעבור את כל הברך המקום ברוך הוא. צער למד, בואו נספר על יציאת מצרים. כמובן לאשתי, בטח תיידע, אחרת אני פוסק כמו השאלתות, כן, שאני נשי מכובדות אלה, נשים חשיבות, אז כנראה שלא כל כך נצליח, אבל אם ירצה השם, לפחות בהכנה, מאוד מאוד להתמקד בפסוקים האלה. אוקיי, יש כוח גדול לאיתי, ממש מסודר, יפה, חלק, חשוב, תודה. אם ירצה השם, מחר אנחנו שומעים מספי, אם ירצה השם,
הרב, אני במילואים מחר, בטדי.
כי יישאו אותך למה? מותר לסדר?
להיות סדרן בדרייבין, בבדיקות.
בבדיקות, יפה. אוקיי, מישהו אחר יכול לתת מחר? מישהו אחר מוכן?
אני יכול להעביר על משהו.
אוקיי, אז בואו נקבע ב-12. שמעתי שגייסו אותנו, את בהצלחה, ברור, את התלמידים שלנו.
כן, בעזרת השם.
וראש השיבה, היה איזו שיחה בוואטסאפ של הצוות החינוכי, שכנראה הייתה 100% התייצבות, שכל התלמידים שלנו, לפחות ככה שמענו, התייצבו והגיעו, כי כנראה היו הרבה תלמידי ישיבות אחרות, ככה שמעתי, לשמועות, שפתאום יכולים וקבלו כל מיני סיבות ותירוצים, אבל זה כל כך חשוב, ואשר לך וטוב לך, ברצה השם שתגיע לחלק של דם ואש ותמרות עשן, ודם, אתה יודע, תגיד דם למהג'ן. אוקיי? ספי, אולי תיתן לנו אחרי השירות שלך חבור על דם הפסח, ונתן דם, מתן דם על המזבח. משהו קשור לדם, לא סתם על הסיפור יציאת מצרים.
אני לא יודע אם זה, אם במהלך
זה יגרום לי
להרגיש את זה, אבל בסדר.
זה הכל טוב, אבל אני מאוד רוצה להודות לאיתי על החבורה, אבל במיוחד על כך שאיתי בכוונה ולי כוונה, ביודעין ולא יודעין, הזכיר לנו שאביב התחיל לפני יומיים. כרינגטון של אביוולדי, וזה אביוולדי על תקופת אביב. אז ברוך השם אביב התחיל, אז מי שרוצה להרגיש את האביב, למרות שזה לא כל כך אביבי בחוץ, נעשה יוטיוב לבלבולדי, ארבע עונות, ורצה שם. נזכה לאביב ולקיץ בריא. טוב, להתראות לכולכם.
להתראות הרבה, תודה רבה.
איך אני יוצא מהשאר הזה? תודה רבה.